ברוכים הבאים לעוד פרק של דף הכדורגל, פרק 51. אני עמית כהן, ואיתי נמצא כמעט כרגיל, אפשר להגיד כבר, אנליסט היקר של הדסק, אלעד לוי. אלעד, מה שלומך?
שלום, ערב טוב, קורה.
ערב מעולה. טוב, אלעד, עדן באנגליה, שי בעבודה, ניסים במפגש צפייה של החברים שלנו מהטלגרם והפייסבוק, אז לא השארתי אותנו לבד, והצטרף אלינו הישר מהפאנל של הפודקאסט, האנליסט עם מכבי תל אביב, גל בן ג'ויה. גל, מה קורה?
ערב טוב, מה העניינים?
וואלה, מעולה, מעולה. נראה לי שאצלך זה עוד יותר מעולה מכמה שאצלנו זה מעולה.
חד משמעית.
טוב, הבאתי פה, לכבוד הדרבי, יש לנו פה עוד הפועל תל אביב היום, עוד מכבי תל אביב. כמובן שאנחנו נשתדל לדבר על כל מה שקורה פה, גם במשחק הזה וגם בשאר המשחקים, בצורה הכי מקצועית שאפשר. אז בואו נתחיל, מה אתם אומרים?
יאללה.
יאללה, מעולה. אז לפני שנתחיל, אני רק אגיד דבר אחד קטן, אנחנו מחפשים ספונסרים, חברים, אנחנו מחפשים מישהו שיצטרף אלינו למשפחה, מחפשים מישהו שיוכל לבוא ולהיות איתנו חלק מהדרך הזה, חלק מהתהליך, חלק מהמשפחה הזו שנקרא דסק הכדורגל, שבקרוב תתרחב לעוד ועוד ענפים. אז אם יש לכם עסק קטן, עסק גדול, אתם יכולים לפנות אליי, לאלעד, לניסים, לשי או לעדן, ותוכלו לקבל את ההצעות הכי משתלמות היום עם המחירים הכי טובים. אנחנו פה בשבילכם, אנחנו רוצים שתצעדו איתנו את הדרך הזו וקדימה. אז בואו נדבר על הדרבי שהיה פה אתמול. דרבי שאפשר להגיד שקובי רפואה בא התקפי, קרסטייץ' תקף את מביא הכדורים, הפועל תל אביב התפרקה טיפה, ומכבי תל אביב ניצחנו משם בפלי אוף. אז אלעד, איך אתה מסכם את הדרבי? היית שם גם במשחק אתמול, לא?
כן, הייתי שם אתמול. תשמע, אני חושב שיש לזה שתי דברים, צריך לפצל את זה לשתיים, יש תחושות כועד ויש תחושות מקצועיות. אז אני אתחיל עם התחושות כועד. קודם כל, תשמע, אתה יודע, זה אף פעם לא נעים להיות בצד הזה, זה לא נעים אף פעם להרגיש, באמת, התחושה אתמול הייתה ביציאה פשוט שק חבטות. ואתה יודע, עם כל הדיבורים על כן היה אדום לגלאזר, לא היה, היה אדום, אליאס היה צריך לקבל אדום, לא היה צריך לקבל אדום, אז כאוהד, התחושה הזאת, אתה יודע, התחושה הזאת היא עוד יותר מוחמצת ומבאסת, כי אתה כאילו מרגיש שזה, תכף אני אגע בזה אם לדעתי זה מוצדק או לא, אבל עצם זה שאנחנו עוד פעם צריכים להתעסק בזה, זה כבר מבאס אותנו, אתה מבין?
הייתה פתיחת משחק של הפועל תל אביב יכולה לעשות את זה, הפועל תל אביב סוף סוף יכולה לשבור את זה.
חד משמעית, אני חושב לא היה כדורגל כמעט, כן? בוא, צריך לשים את הדברים על השולחן, במחצית הראשונה גם אפשר לקרוא לזה היינו טובים, אבל זה פשוט, זה לא שאנחנו היינו טובים, זה מכבי היו לא טובים, אני חושב.
מכבי המשיכו את היכולת שלהם פשוט מהמשחקים האחרונים.
בדיוק, אני חושב שזה לא באמת שאתה יודע, באנו והצגנו איזה כדורגל טוב, ואפשר להגיד שבאמת היינו עליונים על מגרש, לא היה כדורגל כמעט, וגם שהיה כדורגל, אז עשינו כמה דברים טובים. אני חושב בסך הכל שתוכנית המשחק כן עבדה במחצית הראשונה, ראו בתחילת המשחק שהוא באמת ניסה כמה שיותר לצופף באמצע, ולבטל את העליונות של מכבי במרכז מגרש, ולנסות כמה שיותר ללכת על האגפים, שזה הצד החזק שלנו, וקצת הצד הפחות חזק של מכבי, ולנסות כמה שיותר, אתה יודע, לצאת למעברים טובים, היה גם איזה שתי מעברים טובים שלנו במחצית הראשונה. תוכנית המשחק עד האדום כן עבדה, ראינו את מכבי קצת עצבניים, קצת מתוסכלים, ראינו את מה שקרה עם קרסטייץ' עם המביא כדורים, מכבי באו מאוד אגרסיביים לדרבי הזה, זה מובן, זה דרבי, באו מאוד אגרסיביים, אחרי שדווקא בדרבי הקודם, אנחנו היינו מאוד אגרסיביים בדרבי, עד האדום, שאת יודע, הטיפשות הזאת, סליחה, אבל זה באמת, אי אפשר להסביר את זה, זה פשוט להיות, זה חלם, זה לא להבין את הסיטואציה, עם כל הכבוד ועם כל האהבה שלי לשי, ורק שבוע שעבר דיברתי וציינתי אותו פה לטובה, זה כמו וכמו שיצאתי על אלון תורג'מן שבוע שעבר, זה פשוט דברים שלא זה לא מתאים, זה פשוט לא מתאים. עם כל הכבוד לזה שזה דרבי, ועם זה שיש אמוציות, ונכון, והכל טוב, ואם זה היה גם איזה טאקל חריף, אז לא הייתי מתלונן, אם זה היה איזה טאקל חזק, לא הייתי מתלונן, אבל עצם זה שזה מגיע ככה, באמת כזה שטותי, ההרגשה הזאת של, של הפסדנו, אני עוד לא מדבר על החמישייה, אני מדבר על עצם זה שכולנו ברגע שקיבלנו אדום, הבנו שאנחנו הולכים להפסיד את הדרבי הזה, וההרגשה במחצית שאתה מאבד דרבי על כזאת שטות, שזה כל, אתה יודע, שדרבי זה כל כך חשוב לנו, כי זה מה שנשאר לנו בעצם, אם מדבר תכלס, אין לנו באמת, אנחנו לא באמת תחרותיים, זה לא ששנה הבאה אנחנו נרוץ לאליפות, זה מה שנשאר לנו, בעצם הסיטואציה שאתה יודע, שזה מגיע למצב כזה, זה מבאס, ואני חושב שזה הסיפור, וזה הסיפור בגדול, קצת עוד מעט ניגע ביותר מקצועי על זה, אבל מבחינת תחושות של אוהד, אני חושב שזה הסיפור, התחושת החמצה הזאת, כי אני לא חושב שזה יחזור, בוא נגיד, שנה הבאה אני בטוח שמכבי תל אביב תתחזק, זה לא יהיה אותו עונה, מכבי תל אביב תראה הרבה יותר טוב שנה, שנה הבאה אני בטוח ב-100%, וגם אם ננצח את הדרבי האחרון של, של העונה, זה רק יהיה עוד יותר מביך, לדעתי, בתור אוהד, זה יהיה עוד יותר מביך לנצח את הדרבי הזה, זה לנצח דרבי מחזור האחרון של אף אחד כבר לא אכפת, כדי להגיד ש, שניצחנו דרבי, אבל על הנייר, זה שננצח דרבי אחד אחרי 8 שנים במחזור סוף העונה, אחרי שקיבלנו 5, זה לא ישפר לאף אחד את ההרגשה, להפך זה יהיה עוד יותר עצוב, לדעתי.
למה אתה אומר את זה? למה אתה חושב, הרי יש פה רצף של 8 שנים כרגע, שבו בסופו של יום עדיין לא ניצחתם, עדיין לא הצלחתם להציג תוצאה, שאתם מצפים להשיג אותה מול הפועל תל אביב, מול מכבי תל אביב, סליחה, ולפעמים זה נראה שאתם קרובים יותר, ולפעמים זה נראה שאתם רחוקים יותר, אבל בסופו של דבר, זה כן כבר חשוב לאוהדים, יש פה איזו שריטה שנצרבה באוהדים, שהם רוצים ניצחון בדרבי, זה רק תביאו את הדרבי, זה הבייסיק של הבייסיק של רצון של אוהד.
אבל אם ננצח עכשיו, בוא נגיד שננצח, בוא נצא מנקודת הנחה שאנחנו מנצחים את הדרבי במחזור האחרון, אוקיי? בוא נגיד שאנחנו מנצחים את, מה זה ייתן לי? מה זה ייתן? אז ניצחתי דרבי, אבל זה יהיה ניצחון דרבי אחד ב8 שנים, בדרבי הכי פחות רלוונטי ב8 שנים האחרונות.
אוקיי, אבל זה כן יכול להשפיע מנטלית. לפי איך שאני תופס את זה, גל, מה דעתך? איך אתה תופס את המשחק הזה? אתה היית אתמול במשחק?
כן, כמובן, מנוי בשער 11, לא פספסתי דרבי, אני חושב קרוב ל-20 שנה, גם בצבא, כשהיה צריך לברוח אז ברחתי, זה גרה ריתוקים וכאלה, אבל ברחתי. תראה, מה שהפתיע אותי כל כך בדרבי הזה, זה שבאמת היו דיבורים, וגם אצלנו, אני מדבר על אוהדי מכבי בפיד, בטוויטר, בכל הרשתות הרגשת שהאוהדים לא מאמינים שהקבוצה תנצח, לא מאמינים בשום צורה, שמעת, הנה זה הדרבי הראשון ונגמר, ולא בקטע של למנחס את זה, בקטע של אוהדים באמת האמינו שהנה הדרבי ומפסידים, ועם איך שהתפתח המשחק במחצית הראשונה, זה לא היה רחוק משם, זאת אומרת, אם לא האדום של אליאס, אני בטוח שזה לא נגמר 5, אני בספק אם זה נגמר 1 או משהו כזה, אבל מה שהפתיע אותי זה בעצם, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, ומה רפואה חשב לעצמו, כשהוא עלה במחצית השנייה, ופשוט החליט שהוא מתקיף כאילו מכבי ב10 שחקנים. זה מבחינתי היה מאוד, כאילו תפסתי את הראש ואמרתי את זה כזה, הוא לא באמת עושה את זה. אתה יודע, מאמן שלוקח ומקבל אדום, בדקה כזאת קריטית גם, עולה למחצית השנייה, מסתגר, מצפה, מקווה, לא מצפה, מקווה להוציא טקו מהמשחק הזה, אם הוא מפסיד 1-0 קטן, אז כאילו, אתה יודע, גם מוכלים לו על זה, כי בכל זאת 10 שחקנים. אני לא יודע מה הוא עשה שם, עכשיו תוסיף לזה כמובן, את זה שהפועל עלו עם 2 בלמים, ילדים, כאילו לא... ילדים, תרתי משמע, כאילו, הם, בוא, הם, וכמה הם, אלעד?
18-19.
אתה מבין, ולהתמודד עם חלוצים כמו סטיפה פריצה ויובנוביץ', לא שהם חלוצים כאלה גדולים, כן, הם חלוצים מעולים לליגה שלנו, אבל בוא, זה לא עכשיו, ראינו את המחצית הראשונה שהם הסתדרו איתם יפה מאוד, והכדורים כמעט ולא הגיעו אליהם. ומבחינתי זה היה, זה שם הפועל הפסידה, בחשיבה של רפואה, של אני מגיע למשחק, למחצית השנייה, ואני אומר לעצמי, טוב, אני יכול עדיין לנצח את מכבי תל אביב. בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, המנטליות, הצד המנטלי של שחקני הפועל, שהם לא ניצחו דרבי 8 שנים, תוסיף לזה את האדום, זה לא היה שם, תוסיף לזה את השחקנים הצעירים, זה לא היה קרוב לשם, וראינו שברגע שמכבי שמו את הגול הראשון, משם זה רק הלך ולהידרדר, וכל התקפה שהגיע באמת לשער, נכנסה וזה הסתיים בתוצאה הזאת.
אני אשאל אתכם שאלה, ותגידו לי מה דעתכם, האם זה יותר ניצחון של מכבי תל אביב או יותר הפסד של הפועל תל אביב? כי שניכם פה הצגתם את זה שדווקא קובי רפואה עשה את הטעות, אבל אף אחד לא מדבר על קריסטייץ', זה איך קריסטייץ' הגיב למשחק. אני מהצפייה שלי כצופה אובייקטיבי, צופה ניטרלי, דווקא שמתי לב לשינוי מהכניסה של גבי קניקובסקי, כי שם בעצם, משם בעצם התחילו לזרום השערים, למרות שהוא לא מעורב באף שער, כן הייתה לו את התרומה שלו, ובאמת כולם מייחסים את זה יותר לחילוף של שלומי אזולאי ביואב תומר, מאשר למה שקרה בפועל מהצד של קריסטייץ'. אז איך אתם תופסים את זה? זה יותר ניצחון של מכבי תל אביב או יותר הפסד של הפועל תל אביב?
קודם כל אני חושב שאי אפשר לקחת את זה למכבי, כן, עם כל הכבוד, בסופו של דבר הם נתנו פה חמישייה, אי אפשר להגיד רק רפואה טעה והקבוצה באה ואתה יודע, ובטעות נכנסו חמש, זה לא ככה, כן, היה פה קטישה של 30 דקות שאם השופט לא מרחם עלינו ולא מוסיף תוספת זמן, זה יכול להיגמר גם 6-7, כן, ברגע שזה באמת, כמו שגל אמר, ברגע שנכנס הראשון, נגמר הסרט, מכבי תל אביב עשו מה שהם רוצים על המגרש, כל התקפה היה גול, זה היה נראה כמו משחק בפיפה, שאתה יודע, שבא איזה שחקן שיותר טוב ממך ב-55 רמות, ופשוט כל התקפה שהוא יעשה זה יהיה גול, וכל פעם שהכדור היה אחרי ה-30 מטר, אתה יודע, הלב שלנו זה ככה. אין ספק שאני חושב שיש פה 60% טעויות שלנו, אבל אי אפשר גם לקחת את זה למכבי יותר מדי, כן? זה מה שאני חושב.
חד משמעית, כאילו בוא, בסופו של דבר כולנו ראינו את ה-45 דקות הראשונות, בואו לא נשכח אותם חבר'ה, ואנחנו רואים את מכבי תל אביב בשלושה מחזורים, ארבעה מחזורים מתחילת הפלייאוף, זה קבוצה שמספיק שהפועל הייתה תופסת חצי יום טוב, ובלי האדום הזה, והיא לגמרי לוקחת שם נקודות. החלוצים, פריצה ויובנוביץ' בכל הפלייאוף הזה לא מתפקדים, הקבוצה עצמה מתרסקת, קריסטייץ' יוצא שחקנים, מייבא שחקנים, משהו לא עבד שם. אז אני כן חושב שזה יותר הפסד של הפועל מאשר ניצחון של מכבי.
אני אשאל אתכם ככה, סליחה שאמרתי את עצמי פעמיים, אז אני אשאל אתכם ככה, מה דעתכם על קריסטייץ'? אנחנו מחמיאים פה הרבה לקריסטייץ', אנחנו מדברים עליו פה די דברים טובים, ובעיקר אותך גל מעניין אותי לשמוע מהצד של מכבי תל אביב, שאין לנו פה את הפינה הזו של לשמוע הועד של מכבי תל אביב, איך אתה תופס את קריסטייץ', האם אתה רוצה שהוא ימשיך? כמובן שכשאיביץ' על השולחן אני מעריך שלא, אבל אם כרגע קריסטייץ' זה האופציה הבחירה ביותר, אתה רוצה שהוא ימשיך? איך אתם חווים אותו כמאמן? זה...
תראה, אני אגיד לך מה. כמו שאמרת, ברגע שהאופציה של איביץ', ותכף אני גם אגע באיביץ', אבל ברגע שהאופציה שלו על השולחן, אז קשה להגיד לא למאמן שהביא לך פה שתי אליפויות בפער ובדצמבר בערך. עכשיו בוא לא נשכח, כן, הכדורגל של איביץ' לא היה כדורגל גדול, הוא היה כדורגל מאוד הגנתי, גם החלוצים, אנחנו זוכרים את עומר אצילי במכבי דרך אגב, רודף אחרי מגנים עד לקו הקרן של מכבי. כשבחיפה אנחנו לא רואים אותו עושה את זה, ובחר משחרר אותו יותר. ויותר דוגל בלחץ הגבוה הזה. עכשיו, קריסטייץ', חוץ מזה שאני לא באמת מאמין שאיביץ' יגיע לכאן, ויעשה עונות יותר גדולות ממה שהיו לו. אז לדעתי, ההבאה של איביץ' עכשיו, לא כזה, לא מתלהב ממנה יותר מדי. עכשיו, בנוגע לקריסטייץ', תראה, זה מאמן שהגיע לפה לקבוצה די מפורקת. הוא עיצב את הקבוצה. היה ריצה של 10 משחקים ללא הפסד. בעצם מאז ההפסד 3-2 למכבי חיפה בסמי עופר. וראית ממנו, שוב, לא כדורגל גדול, אבל ראית מאמן שעיצב קבוצה. וזה היה מאוד חשוב אחרי עידן ון לובן הרשע, שהרס חצי מכבי, באמת, כאילו, אתה יודע, כשון לובן עזב, אז יצא סיפורים מהחדר הלבשה, שזה היה משטר טוטליטרי, מה שון לובן רוצה, מה שון לובן מחליט, זה מה שיהיה. ובעצם קרסטייץ' די כאילו יצב את הספינה, הגיע לפלייאוף והתחיל לקרטע. עכשיו, אני אומר דבר כזה, כל עוד זה לא מאמן שהגיע לכאן, בנה את הסגל, כמו שהוא רוצה, כראות עיניו, לפי מערך שהוא מאמין בו, אל תפטר אותו, תן לו צ'אנס, עם כמה שהפלייאוף הזה היה אכזבה, אבל בוא, הגעת לפלייאוף הזה עם המון פציעות, הגעת לפלייאוף הזה, אומנם בכושר טוב, אבל דן ביטון שנפצע, אתה יודע, ברגע המכריע כזה, די דפק אותך, אין לך סגל עמוק, אני מאמין בקרסטייץ', אני מאמין שאם היו נותנים לו עונה, לבנות הקבוצה כמו שהוא רוצה, עם שחקנים שהוא רוצה, שגולדר יפתח את הקיץ וייתן לו מה שהוא רוצה, אני חושב שזה אחלה מאמן, זה מאמנים ש... זה מאמן שלא נחת פה, אנשים כאילו מזלזלים ואומרים, הוא משוגע, הוא דוניס על סטרואידים, והוא מאמין ב-442 יעלום הזה, ורק איתו הוא משחק, אין בעיה, זה השיטה של מאמן, ואם היה לו את השחקנים המתאימים, גם להחליף שיטו תוך כדי משחק, כי ראינו שהוא מאמן מאוד מגוון, אני חושב שהוא היה מצליח פה הרבה יותר.
אני גם חושב אגב שהוא מאמן טוב, אבל השאלה שלי אליך, אתה חושב שגל, אתה חושב שיתנו לו באמת לבנות את הסגל כאהבת נפשו? אתה חושב שבאמת ייתנו לו את התקציב, את התנאים לבנות איך שהוא רוצה ורואה לנכון?
לא, כי אם נהיה כנים וזהו, עם, לא עם רגל וחצי, עם שתי רגליים כבר בחוץ למועדון.
לא, ברור, אבל השאלה היא גם אם יגיע מאמן חדש, כמה באמת ייתנו לו את השקט, בוא נגיד ייתנו לו תקציב ויגידו לו רוץ, זאת השאלה
שלי. מאמן שהוא לא איביץ'.
תראה,
מאמן שהוא לא איביץ'.
אני חושב שכל עוד זה יהיה מאמן שהוא לא איביץ', לדעתי איכשהו יגיעו לסיכום עם קרסטייץ'. הבעיה של מכבי, וראינו את זה בשנים האחרונות, שברגע שמכבי מסיימת עונה, עם מאמן מסוים והוא לא ממשיך, אז וראינו את זה גם העונה, עד שקרסטייץ' הגיע, חלפו 44 ימים, כן? ומכבי בדרך כלל נזכרת מאוחר, וזה תמיד שבוע לפני המשחק הראשון בליגה באירופה, וזה תמיד אחרי שכבר כל הסגל פה, כי ברק יצחקי בנה אותו, או כי אז ג'ורדי קרויף בנה אותו, או בן מנספורד, מאמנים פשוט מגיעים לפה לסגל די קיים. עכשיו, כשקרויף היה במועדון, אז הוא ניסה להנחית לשיטה של ה-4-3-3, ההולנדי, ואז מאמנים, ככה הוא ריין אותם בעצם, אם הוא מאמין ב-4-3-3 או לא. והיום זה כבר מצב שונה. עכשיו, לדעתי, אם איביץ' לא חתום כבר, ולא מתחיל לעבוד על העונה הבאה, כבר שמענו על בלה מיוון, אבל אם הוא לא חתום כבר, אני מאוד מקווה שזה לא יגרור סיטואציה של אנחנו פה יושבים ביוני ועדיין שואלים מי המאמן.
אני רוצה שנעבור לחלק האנליטי יותר, לחלק של הנתונים, כי בסופו של דבר היה פה משחק די משוגע, גם אם שוחק בפרק זמן יותר קצר ממה שאנחנו רגילים לראות. אלעד, הצפת לי טיפה לסתיו למקין לפני, בוא נדבר עליו טיפה.
טוב, אז קודם כל, אני, בגדול אני חושב שמסכן, כאילו בתכלס אני קצת מרחם עליו, הוא היה אתמול במשחק טוב, זה מצחיק להגיד את זה, הוא קיבל 5, אבל הוא היה אתמול במשחק טוב, הוא עשה 0 עבירות, 13 מאבקים, 12 מוצלחים, 92%, מאבקי אוויר 3-4, 9 מ-9 מאבקי קרקע, 3 מ-3 תיקולים מוצלחים, אחד מהם תיקול מפתח, 0 עיבודי כדור, 7 חילוצי כדור, שני לבן ביטון משתווה לג'וסוויסה, וזה בלם שקיבל אתמול 5, ילד בן 18 בדרבי. בסך הכל אני לא, קודם כל אין לו אחריות ישירה לאף גול, אני חושב שהוא את שלו בסופו של דבר כן הצליח לעשות, וזהו, באמת, מזכר, רק שאתה יודע, רק שלא, שזה לא ישבור אותו, כי אני חושב שלילד בן 19 לקבל 5 בדרבי, זה קטם שילווה אותו עד סוף הקריירה.
אתה הרי עובד עם נוער, איך קמים מזה? אתה עובד עם נוער, אתה בעצמך, אתה עובד עם נוער, איך קמים מזה?
הרבה שיחות מנטליות, הרבה מאמן מנטלי, כמה שיותר לעבוד איתו על השיחות המנטליות, ושיבין, להראות לו באמת את הנתונים, להראות לו מה הוא עשה במשחק ספציפית, לפרק אותו מהמשחק עצמו, ולתת לו באמת כמה שיותר את הביטחון והגב של, הלו, יש לנו יום שני, ראשון, שני אתה משחק כבר בחיפה, אני לא זוכר איזה יום זה, יום ראשון אתה משחק בחיפה, ושני, ואז הכל טוב, אז, וגוטליב יחזור להיות לידך, וזה משחק חדש, ולהבין שזה יכול לקרות, אבל שצריך להמשיך, בסופו של דבר, הוא ילד שלא היה רגיל לקבל חמש, הנוער שלנו די טוב, מה זה די טוב? נוער שלנו מצוין, וזהו, אסור לתת לו להתרגל לסטיקר המטופש הזה של אוהדי הפועל, נולדנו לסבול הזה, אסור לתת לו להתרגל לזה, צריך ללמד אותו באמת להיות, להתאושש מזה ולקום. ולגבי המשחק, בכללי, בוא אני אתן לך עוד קצת, הפועל בחצי השני עם שתי התקפות מוצלחות בלבד, לעומת שש בחצי הראשון, מסירת מפתח אחת שלא צלחה, מדד XG של 0.05 בחצי השני, לעומת 0.33 בראשון, שלוש איומים לשער בחצי השני, אף אחד מהם לא במסגרת, אחד מהם זה 30 מטר של יואב תומר לשמיים, בלי שום קשר, אסור להחשיב את זה כביתה, אבל זה נרשם לצערנו. עוד קצת על המשחק, הוא הוציא את שלומי אזולאי, שאני חושב שהוא הבורג המרכזי, כיום בהפועל, הוא השחקן שאיים.
זה די פירק את האמצע. זה די פירק את כל תמנית המשחק, כן?
זה גמר אותנו, הוא השחקן שאיים הכי הרבה במחצית הראשונה בהפועל, וגם במכבי, שתי בעיטות לשער, שתיים למסגרת, הוא לבד אקסטי של 0.23, הוא קיבל הכי הרבה מסירות, ומסר הכי הרבה מסירות, ולקח 4-6 מאבקי קרקע, ובגדול הוא היה חלק מהמשחק השוטף, הוא היה חלק מתבנית המשחק שרפואה ניסה לייצר, ובמחצית השנייה הוא הוציא אותו, הכניס במקום את יואב תומר. עכשיו יואב תומר זה לא שחקן יצירתי, זה חלוץ רחבה טוב, זה חלוץ שצריך את המישהו, את השחקן שיחלק לו את הכדורים ששלומי אזולאי מחלק, והוא הוציא את שלומי אזולאי והכניס את יואב תומר. אני חושב שזה מה שהרס את המשחק, מה זה חושב? בטוח שזה מה שהרס לנו את המשחק, כי אני חושב שאם הוא היה עושה חילוף, אבל נשאר, בוא נגיד, עם שלישיית קישור נורמלית, זה היה יכול להיראות הרבה יותר קל, כי אנחנו ראינו כל כך הרבה מצבים שאייזן ירד להיות כבלם שלישי, והשאיר את אייבינדר מול ארבעה קשרים של מכבי, ופשוט זה לא היה סיכוי, בגלל זה כל התקפה זה היה נראה חצי גול, כי אתה רואה ארבעה שחקנים של מרכז, ארבעה שחקנים במרכז, שחקנים בצהוב ושחקן אחד באדום. עכשיו עוד יותר, שיאנקוביץ' נכנס, אייבינדר בשיא חוצפתו הרשה לעצמו לא להפסיק לעלות, השאיר את יאנקוביץ', הוא היה נראה כמו ילד בוכה שמחפש את אמא ברגעים האלה, השאיר את יאנקוביץ' לבד, שהוא השחקן הכי רך ולא הגנתי שיש, השאיר אותו לבד מול ארבעה שחקני קישור, ואני חושב שזה מה שהרס לנו את המשחק. ולגבי שי אליאס, הוא היה במחצית ראשונה טובה, בסך הכל. עד האדום הוא היה במחצית ראשונה טובה, הוא שחט 3 עבירות, 12 מסירות מוצלחות, מתוך 13, 4-5 מאבקי אוויר, 1-2 מאבקי, 4-5 מאבקי קרקע, 1-2 מאבקי אוויר, 6 חילוצי כדור, 3-4 תיקולים מוצלחים, 2 הם תיקולי מפתח. הוא כן היה טוב, אז בסופו של דבר במחצית, אני גם איבדתי את אליאס שעם אדום, וגם איבדתי את אזולה איש. שתי שחקני קישור שלי שהיו במשחק טוב. וזהו.
ומהצד השני, מכבי תל אביב הרוויחה כמה שחקנים. מהצד השני, מכבי תל אביב הרוויחה גם את סבורית בתור מגן מחדש, את אבי ריקן, את יובנוביץ' ופריצה, שבאמת, כמו שאמרת, לא כבשו כל העונה, כל הפלייאוף, סליחה. נכון. זה גם ניצחון ראשון של מכבי תל אביב בפלייאוף, גם חשוב לציין את זה.
זה ניצחון ראשון של מכבי בפלייאוף, עצוב מאוד, אבל אם כבר לנצח, אז אתה יודע, זה בדרבי. תראה, מבחינת נתונים, היה פה, אם אני לוקח את שתי המגינים שלנו, את דוד זאדה ופיבן, זה היה באמת כאילו זוועה לראות את הדבר הזה. הם היו ביחד עם 2 מתוך 13 במאבקי קרקע מוצלחים. זה נתון שהוא לא נתפס. אתה אומר לעצמך, זה המגנים שלך, זה התפקיד שלך להגן, ויש לכם ביחד 2 מתוך 13. מה שכן, מכבי הצליחו לעשות, והם סגרו מצוין את אושר דוידה, ודיברנו עליו, על הדריבלים שלו, ואושר דוד סיים את המשחק הזה עם 0 דריבלים מוצלחים מתוך 6 ניסיונות. וכן, הרווחנו את סבורית בתור מגן, ואני שמח שהוא חזר לשם, והרווחנו את אבי ריקן, שהוא מבחינתי מעולם לא הפסדנו אותו.
הפסדתם אותו על הדשא, בסופו של
כן, אבל כאילו, נכון, הוא לא שיחק הרבה, אבל אני אומר, מהבחינה הזאת של אבי ריקן זה שחקן שגם אם תיתן לו 6 דקות, הוא ייכנס וייתן את המקסימום מהבחינה הזאת. אפשר לראות את זה גם על הנתונים שלו. מכבי כולה סיימה עם XG של 1.89, כשלא החשיבו אפילו את הגול מהקרן, כי זה לא נכלל ולא נספר כ-XG. הרי משם אי אפשר כביכול להפקיע, אבל בעזרת השוער של הפועל זה אפשרי. ריקן סיים את המשחק הזה עם 2 שערים, בישול, 4 איומים לשער, 2 מסירות מפתח, שתיהן היו מדויקות, אחת הייתה בכדור ארוך ליובנוביץ' עם ההקפצה, והשנייה זה היה בישול להקפצה של הגול של יובנוביץ', 3 איומים למסגרת, 2 מתוך הרחבה. מה שאני אוהב בריקן זה האינטליגנציית משחק שלו וההבנה שלו, לא להיכנס, א', לא למאבקים מיותרים, וב', הוא מבין שהוא לא דריבליסט, וכראיה, אנחנו רואים שהוא עם 0 דריבלים במשחק הזה, עם כל זה שהפועל היו ב10 שחקנים, ושיחקו שם באמצע, כמו שאלעד אמר, 4 נגד 1, עדיין ראינו שריקן לא עושה דריבלים מיותרים, שצריך לשחרר את הכדור, הוא משחרר קדימה, הוא משחק קדימה, רוב המסירות שלו היו מסירות מקדמות, וזה כיף לראות ככה, שחקן בן 34 עושה את הדברים האלה. תראה, מבחינה הגנתית למכבי לא היה יותר מדי עבודה, כאילו, אתה יודע, במחצית הראשונה, סליחה, אז באמת הפועל הגיעו שם למצב החצי כזה, עם נגיחה שבקושי סיכנה את דניאל פרץ. מי שהיה חושך והרבה התפלו, אתה יודע למה הוא לא משחק ולמה הוא לא משחק, זה אייל גולסה. אייל גולסה היה עם, באמת אני לא זוכר את אייל גולסה ככה, וכל אוהדי מכבי, אתה יודע, בשבועות האחרונים, הוא שרף את גולסה, וכנראה שאם זה מה שהוא רואה באימונים, אז לא מגיע לו לשחק. לא היה לו שום מסירת מפתח, סליחה, הייתה לו מסירת מפתח אחת, לא הייתה מדויקת, לא היה לו שום איום למסגרת, לא מתוך הרחבה, לא מחוץ להרחבה, 0 כדורי רוחב, באמת, כאילו זה 0 מאבקי אוויר, אני לא זוכר סטטיסטיקה כזאת של גולסה, בכל שנותיו, לא רק במכבי, בקריירה כולה, היה לו 30% במאבקי קרקע, שזה היה, אתה יודע, מאבקי קרקע לגולסה, זה היה לחם וחמה, אז הוא סיים את זה ב-30%, וגם 30% בדריבלים, שזה הזיה. אז כן, מצד אחד הרווחנו, כמו שאתה אומרת, פריצה ויובנוביץ' החלוצים, מצד שני ראינו שגולסה, איבדנו אותו, על גלאזר, שוב, זה גלאזר, כמה שהיינו בטוחים שהוא בעונה גרועה, אז מסתבר שהוא בעונה אפילו יותר טובה מזה שהוא זכה כמצטיין העונה ב-2019.
דרך אגב, אדום לדעתכם או שלא אדום? רק לשמוע דעה קצרה ונמשיך הלאה.
אלעד?
של גלאזר? אדום. אדום?
אדום?
אני אגיד לך גם למה.
אוקיי.
קודם כל, אני אגיד לך את זה ככה. בתור עד הפועל, ברגע ש... אחרי הדרבי של הגמר גביע, ברגע שאני רואה שתי רגליים מעל הקרסון, אני מבחינתי זה אדום. כי...
אוקיי.
כי אם אייזן קיבל שם אדום, וגם הוא הגיע לכדור לפני, בתכלס, הוא הגיע לכדור לפני דור פרץ, והרגל שלו עלתה מעל הקרסון. וממש רואים בבירור את הפקקים של גלאזר בתוך אייבינדר, אז לדעתי זה אדום. בוא נגיד שזה מינימום עבירה וצהוב. זה המינימום. ואם זה היה מינימום עבירה וצהוב, אז גלאזר כנראה גם יוצא באדום מתישהו.
אז תראה, קודם כל, לדעתי זה כבר היה אחרי הצהוב הראשון של גלאזר.
זה היה טיפה לפני.
כמה דקות לפני.
אוקיי, אז אני אגיד לך, קודם כל, אם השופט לא ראה שצהוב, הוא לא יכול להוציא בדיעבד, בגלל חוקי עבר, כולנו יודעים. ואני חושב שלא הגיע לו אדום, גם מבחינה חוקתית, כאילו, אם אנחנו רואים את המקרה עצמו, לגלזר אין דרך להעלים את הרגל מהמגע עם אייבינדר, אייבינדר הוא זה שיוזם את המגע. זאת אומרת, בניגוד למקרה אייזן, אייזן הלך עם הפקקים קדימה, מעל הקרסול לכיוון, לכיוון השוק של דור פרץ. פה גלזר לא היה לו איך להימנע, וראית בסוף המהלך את הצילום המפורסם, שהקקים של גלזר על אייבינדר, אבל זה לכיוון הקרקע. זאת אומרת שאין לו איך, אין לו איך להתחמק מהמהלך הזה, ויש הבדל בין דריכה לבין תיקול גבוה. אבל לא נדבר גם על הפנדל שהיה.
היה פנדל, פנדל היה, היה פנדל.
אתם לא צריכים את זה. טוב, בואו נעבור למשחק הבא. מכבי נתניה מפתיעה, אפשר להגיד מפתיעה את מכבי חיפה?
חשוב לציין שאנחנו כמעט 24 שעות אחרי הדרבי, אחרי שלא שמענו אף אחד מדבר, יצא שנייה פוש של שי אליאס, שאמר, התנצל ואמר, אני אעשה הכל כדי לחפר את היריקה, הלב נקרא, עשיתי טעות, והשאיר אותי באינסטגרם באותו דקה.
רספק יפה.
הוא פעיל.
טוב, אז בואו נעבור למשחק השני שלנו, מכבי נתניה נגד מכבי חיפה. מכבי נתניה מוצאת את מכבי חיפה, נכנס למטה כבר פעם שנייה, מתחילת העונה. אפשר להגיד שהם הקריפטונית של בחר, אפשר להגיד שבני לם, זה שעבד מתחתיו במחלקת הנוער של מכבי חיפה, הוא זה שמצליח בסופו של דבר כל פעם מחדש לסבך את ברק בחר, לסבך את הקבוצה שלו, כי הנתונים של מכבי חיפה במשחק הזה, זה הנתונים הכי גרועים של העונה.
אני חושב שבני לם מצליח בכלל לבטל את כל, גם את מכבי חיפה, גם את מכבי תל אביב וגם את הפועל באר שבע. הוא יודע להגיע למשחקים האלה, וקצת פחות למשחקים באמת, אתה יודע, בוא נגיד הפועל סכנין בפלייאוף, ואני חושב שפשוט יש בבן אילם, אתה יודע, הקסם של בן אילם המפורסם, באמת יש בו איזה קסם להגיע למשחקים כאלה, כעמדה, בוא נגיד, במרכאות, יותר נחותה מהיריבה שלה, בכמה רמות, ולהתעלות בצורה מקסימלית, אנחנו, זה לא שהם מנצחים כל פעם בטעות, ועכשיו בכלל אנחנו ראינו פה 3-0 מדהים, הם מצליחים באמת להיות בעליונות כזאת על הקבוצה, ואני תכף אצלול איתכם למספרים, אבל אני חושב שפשוט בן אילם יודע איך להכין, להגיע למשחקים כאלה, ומכבי חיפה לא עושה לטוב, המשחקים בצהריים, לא עושה לטוב.
ההפנינגים, כל ההפנינגים.
כן, זה קצת פחות.
גם למכבי זה לא עבד טוב. תראה, בני לם לקח 13 נקודות מהגדולות. זה, אני לא חושב שיש עוד קבוצה שעשתה את זה. ניצחון על מכבי, ניצחון על חיפה.
גם היה ניצחון על באר שבע כבר.
נכון, והולך לפגוש אותם גם עכשיו עוד פעם. תראה, בוא נגיד ככה, לחיפה יש מזל שהקבוצות שמתמודדות את השנה לאליפות הן כל כך נאיביות וחלשות, כי בעונות אחרות, אבל שוב, זה גם היה בעונות של מכבי שאתה יודע, לא היה לתחרות, אין מה לעשות, יש גם עונות כאלה, וחיפה אלופה ובצדק, אבל עם איך שהם נראים היום, זה קצת מעיב על האליפות הזאת. ואני חושב שעמית, אתה בתור אוהד חיפה, אתה תוכל להסכים איתי. שהביטול של שרי והצילי, ועם איך שהם נראים במשחקים האחרונים, זה קצת פוגם.
תשמע, אני אגיד לך מה, אני חושב שההפסד הזה בא בדיוק בזמן, נטו בגלל התקופה, המניטיים של העונה אפשר לקרוא לזה, גם, גם גמר גביע, גם חמשת המחזורים האחרונים של הליגה, זו תקופה שהיא טיפה יותר, התקופה שלשמה התכנסנו בעצם במשך כל העונה הזו, ואני דווקא די שמח מההפסד, עם כמה שאפשר להגיד את זה, כן? עם כמה שאפשר להגיד את זה, אני פשוט חושב ש, אם זה לא פוגש אותנו פה, זה פוגש אותנו באחד המשחקים האחרים, ובוא נגיד שעדיף שזה יפגוש אותנו פה, בטח ובטח לאור שאר התוצאות של, 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 של המחזור הזה, אז אפשר להגיד שבסופו של יום, כאילו, לא מסופקים מהתוצאה, כן מסופקים שזה קרה דווקא עכשיו, ואם ניכנס באמת טיפה לנתונים, נתניה פשוט נטרלה את מכבי חיפה בכל דבר אפשרי, מכבי חיפה עם מסירת מפתח אחת מוצלחת של מוחמד אבו פאני, בדקות הראשונות עם הכדור הארוך לדוניו, שגם דוניו כמו יובנוביץ' ניסה לעשות צ'יפ, גם הוא לא הצליח, אז משם כלום ושום דבר, אני לא זוכר משחק כזה חלש של מכבי חיפה העונה, זה המשחק השני בסך הכל שמכבי חיפה לא כובשת מתחילת העונה, אחרי המחזור פתיחה נגד חדרה, ששם זה נגמר 0-0. אלא אתה רוצה לשתף אותנו קצת יותר בנתונים, להביא לנו קצת את כל הג'וס?
כן, קודם כל, הכי הזוי זה להסתכל על המפת חום של המשחק הזה. יש למכבי חיפה 5 שחקנים שאחרי החצי, שאני כמעט בטוח שאם אני אלך טיפה אחורה, זה בין הנמוכים או הכי נמוך, בדרך כלל זה קבוצה שלוחצת מאוד גבוה, מתקלת מאוד גבוה.
בדרך כלל 8 שחקני שדה, מעל החצי.
בדיוק, אנחנו רואים פה גם את אלפונס מאוד נמוך, את סן מנחם בכלל, אתה יודע, סן מנחם אנחנו רגילים לראות אותו מאוד למעלה, אנחנו רואים אותו ממש נמוך, את מוחמד אבו פאני, הייתה לי מוחמד שכמעט כבלם שלישי, לעומת זאת, אנחנו רואים בנתניה 7 שחקנים מעל קו חצי, והאחרונים של השחקנים, בוא נגיד, השתי בלמים של מכבי נתניה, באותו קו עם השתי חלוצים של מכבי חיפה, ופה זה נגמר, בערך 30 מטר מהשאר, וקודם כל, זה יכול לספר לנו הרבה, חיפה החזיקה יותר בכדור, זה לא רלוונטי, 6 איומים בסך הכל, 2 למסגרת.
רק במחצית השנייה חיפה החזיקה יותר בכדור, בכללי, באוברול, היא החזיקה יותר, אבל רק במחצית הראשונה, נתניה החזיקה אפילו יותר מהם.
51-49, כן.
נכון.
נתניה הגיעה ל-19 בעיטות לשער, 6 למסגרת, XG של 1.5,
חיפה עם שתי בעיטות לשער.
כן, שתי בעיטות לשער. חילוצי כדור בחצי יריבה, אנחנו רגילים לראות את חיפה עם 15-16-3, איבדה בחצי שלה, מכבי חיפה איבדה 17 בחצי שלה.
זה מספרים שלא רואים ממכבי חיפה.
בדיוק, זה משהו שהוא מאוד מאוד לא רגיל, אני יכול לזרוק פה עוד המון מספרים, אבל זה באמת משהו שהוא שאתה לא רגיל לראות מחיפה של השנתיים ואפילו 3 שנים האחרונות.
אני מסכים איתכם, אבל אני גם חייב רגע להתייחס פה למכבי נתניה. מכבי נתניה, מהלחץ הגבוה, זה נראה כאילו היא פיצחה את השיטה, והיא פשוט, זה לא שהכדורים מגיעים בכלל לקשרים, שהכשרים הם הנקודה הכי חזקה של מכבי חיפה. הכדורים אפילו לא מגיעים אליהם. הלחץ הוא מאוד מאוד גבוה, כבר על שון גולדברג, כבר על פלניץ', אפילו על ג'וש כהן. הם השלושה שעם הכי הרבה דיוק במסירות, אנחנו תמיד נראה את זה מן הסתם אצל שחקני הגנה, אבל פה דווקא המספרים יחסית נמוכים, ביחס לשחקני הגנה, ג'וש לא עבר את ה-80%, פלניץ' שקצת מעל 85% ושון עם 82%, זה, בדרך כלל המספרים של שחקני הגנה הם באזור ה-90 ומעלה, וזה נראה שהם באמת פיצחו את השיטה ללחוץ את ההגנה, יכול להיות שדווקא ההגנה היא נקודת התורפה של מכבי חיפה, למרות שהיא כרגע ההגנה הכי טובה בליגה?
תראה, אני חושב שראינו את זה גם במשחקים נגד מכבי, שחיפה פגיעה, היא פגיעה בהגנה שלה, ראינו את זה לא רק, שוב, אתה רואה את זה לאורך כל העונה, אם זה נגד הפועל ירושלים ב10 שחקנים, אם זה נגד נוף הגליל, אם זה נגד מכבי נתניה, אם זה נגד מכבי תל אביב, אתה רואה הרבה פעמים, כאילו מנסים לצייר את זה, ואני לא אומר שלא, גם גולדברג וגם פלניץ' בלמים מצוינים, אבל הפכו אותם למין רמה של ההגנה של חיפה, היא מעל הליגה, וזה לא נכון.
אני חושב שזה 70%, אני חושב שזה 70% זה הקישור, אני כמעט בטוח בזה, זה לא מגיעים למצב שאתה מגיע בכלל לרוב, בוא נגיד, לסכן את גולדברד ואת פלניץ' באיזה אחד על אחד חריף, אתה תמיד מגיע.
כי יש לך, זה בדיוק,
נעצר באלופני ואלי מוחמד.
בדיוק, אני מקביל את זה לעונה של איביץ', שמכבי לחצה גבוה וזכתה במגרש, הרי איפה מתחילה ההגנה בסופו של דבר? מהלחץ של החלוצים. אנחנו רואים את הצילי, שלדעתי הוא מוביל את הליגה בחטיפות בשליש האחרון של המגרש, ואתה רואה שא', הם לא יכלו ללחוץ את נתניה, כי נתניה כמעט ולא משחקת מאחורה, ישר שולחת הכדורים קדימה, ובעצם ברגע שחיפה הייתה צריכה להניע את הכדור מאחורה, ראינו את כל הבעיות של ההגנה מתגלות. עכשיו, שוב אני אומר, בוגדן פלניץ' ושון גולדברג הם בלמים מעולים, הם מציינים, אני לא חושב שהם רמה מעל הליגה. ברגע שנותנים להם להניע את הכדור, ושוב, זה לא רק נתניה, כל קבוצה שתלחץ גבוה, זה בעיה. קבוצות ישראליות לא יודעות איך להתמודד עם זה. ראינו הרבה פעמים, גם סכנין שלחצה את מכבי תל אביב גבוה, לא היה למאמנים פתרונות לדבר הזה. וברגע שאתה שולח את הכדור מהשוער או מהמגנים, בלמים, קדימה, בכדור אורך, אתה רואה שלא מצליחים לייצר מזה שום דבר, וזה בעיה. אני חושב שמי שיצליח לפתור את העניין הזה, קבוצה שהיא מספיק מוכשרת כדי לצאת מהלחץ הגבוה, אם זה בדריבל או אם זה בפס שובר לחץ, העונה זה כבר לא יעזור, כן, אבל לעונות הבאות. בקשר למכבי נתניה,
בוא נדבר על גויגון.
אז זהו, כל כך, זה בדיוק מה שאני בא להגיד, כל כך כיף לראות אותם, וכל כך כיף לראות שחקנים כאלה, כמו פרפה גויגון, כמו תומאסי, שהוא בינגו מטורף, באמת, הוא זר מאוד איכותי, ראינו אותו גם במשחקים של סטנה נגד מכבי תל אביב. אמיר ברקוביץ' ועומרי גנדלמן וקרצב שהגיע ונותן שם, באמת, כאילו הוא שולט שם במרכז שדה, בצורה לא נורמלית. אני אגיד לך על מה כואב לי. כואב לי כי אם זה קבוצה שפותחת עונה מחדש, זה קבוצה שבעונה כמו העונה יכולה להתמודד לאליפות. עכשיו, מכבי נתניה, אין מה לעשות, אנחנו יודעים, היא חיה המון מהשלות וממחירות שחקנים. כנראה שעונה הבאה, זו לא תהיה אותה מכבי נתניה. זה מה שמבאס.
מבחינת שחקנים שיעזבו אותם, מבחינת...
כן, תראה, גויגון חוזר למכבי. הוא לא יישאר שם. גנדלמן, אני מאמין שאם הוא לא יצא לחול, אחת הגדולות תשכיב עליו סכום מסוים, והוא גם יעזוב. אמיר ברקוביץ', המגן שלהם זה מגן מדהים.
אמיר ברקוביץ' ווינגר, אולי קארם ג'אבר.
קארם ג'אבר, סליחה. הוא מגן מדהים. מה אתה אומר?
הוא גם רק בן 21.
כן. מי עוד אני לוקח? עדן קרצב. שוב, זה מצחיק, אבל לדעתי יהיה פה סיפור קניקובסקי 2. שחקן ששחררת, ואתה תשלם הרבה מאוד כסף כדי להחזיר אותו.
לדעתך, מכבי תל אביב צריכה אותו? מכבי תל אביב כרגע, אם יש דיבורים על חיזוקים כבר של... גם קודם כל עידו סחר כנראה יחזור, גם אולי נדב נידם. וגם ונו
כן, יש מספיק, אני אומר יש מספיק קשרים, אבל אני לא אומר דווקא העונה הבאה, אלא אתה יודע, יכול להיות שעוד שתי עונות, הוא יחזור ולאו דווקא למכבי, כן? אני לא פוסל אפשרות שאתה יודע, שפתאום באר שבע ייקחו אותו, או שאפילו מכבי חיפה באיזושהי קונסטלציה עם אחד הקשרים האחורים של חיפה יעזוב לחול, הוא שחקן מעולה, הוא פיזי, הוא חזק, הוא מדויק, עכשיו, בקשר לגויגון...
רגע, אני לא רואה את קרצב נשאר בארץ עוד השנה, כן? אני כמעט בטוח שהוא עוזב לחול לסוף העונה.
זה גם אופציה ריאלית לחלוטין. עכשיו, בקשר לגויגון, אני חושב שהעסקה הזאת של קניקובסקי סדרה לו את הקריירה. כי אם הוא היה נשאר במכבי תל אביב, הוא לא היה זוכה לדקות כמעט. וגם, ואנחנו רואים שחקנים שהם מתנדנדים בין ההרכב לספסל למחוץ לסגל כמו אלמוג, שאיבדו, כמה דיברו על אלמוג, איזה פוטנציאל ואיזה זה, הבן אדם לא קרוב ליכולת שלו או למה שהוא אמור להציג, ואני חושב שהעונה הזאת בנתניה עשתה פלאים לגויגון, אנחנו זוכרים גם את הבעיות משמעת שהיו לו במכבי, ואני חושב שהוא חוזר למכבי שנה הבאה, שחקן הרבה יותר שלם, ושחקן כזה שיבנו עליו, הוא לא יגיע כעוד שחקן סגל.
אז יש פה כמה דברים מעניינים, כי אם באמת אייל סגל ישחרר פה שחקנים ישראלים לקבוצות בארץ, אני אישית לא רואה את זה קורה, כן, אבל אם זה כן יקרה, זה באמת יהיה פה איזה הצהרה של, ויתרתי פה על איזה שאיפות להיכנס לאיזה מאבקים מסוימים, כי הרי תמיד הוא הציר, אני הולך לשחרר אותם רק לחול, אני הולך לשחרר אותם למועדונים בחול, וכנראה שזה קורה גם עם קניקובסקי, מה אין לו חוזה לעוד עונה, חוץ מהעונה הנוכחית. אז זה באמת טיפה, זה מאוד מעניין.
הוא דיבר על זה בחמש באוויר, אני לא יודע אם אתה ראית.
מה הוא אמר?
הוא אמר שהוא מבחינתו המטרה העליונה, המטרה הראשונה של מכבי נתניה זה להשאיר את הסגל הקיים כמו שהוא, כמה שפחות לשחדר, הוא אמר אנחנו ננסה לדבר על גויגון, אבל לא בכל מחיר, ואם הוא יעזוב אז הוא יהיה היחידי כי אין לנו ברירה. לגבי כל השאר, אני מבחינתי כולם ימשיכו במכבי נתניה, בטח שלא לאף קבוצה בישראל.
יש לי שאלה, בוא עכשיו אנחנו, אתה יודע, זה יפה להציר ולומר, אבל אם סוף עונה גולדר או שחר מגיעים לאייל סגל ואומרים לו, הנה בבקשה, זה ה2.5 מיליון יורו שלך, תן לי את גנדלמן, אתה חושב שהוא לא משחרר את גנדלמן?
לוקח אותו גם באוטו לאחד המתחמים.
נו, אתה מבין, אז עזוב, ההצהרות וזה, זה יפה להגיד, אתה יודע, כדי לשמור לה. בסופו של דבר, כסף מדבר, ואם מכבי, או חיפה, או לא משנה, כל קבוצה תבוא ותשקיף סכום על השחקנים האלה, הם יעזבו.
כן, אבל אני חושב ששמע, בסופו של דבר יש פה גם שיקול של, אם הם נכנסים, אם הם משתחלים לאירופה, ואתה מקבל גם תקציב, אתה מקבל סכום כסף יפה מזה, וכל שלב שאתה עולה, אז באמת חשוב מאוד גם להישאר תחרותיים, עונה הבאה כלפי אירופה, אז אני לא חושב ש... אני חושב שגם אם בוא נגיד מכבי תל אביב או מכבי חיפה ישקיבו סכום על שחקן ספציפית, אנחנו לא נראה פה התפזרות יותר מדי גדולה של השחקנים שלהם. אני חושב שבסופו של דבר הוא יעשה הכל, כמו שהוא אמר, אני חושב שהוא כן יעשה מה שהוא יכול כדי להשאיר באמת את הסגל הקיים עם חיזוק נכון של עוד שחקן שתיים, וראינו רק בינואר שם כסף על רז שלמה, עוד לפני שנגמרה לו השאלה, הוא שם את הכסף שהוא צריך. אז אני חושב שזה השיקול המרכזי, קודם כל לראות איך מסתיימת להם העונה, אם הם מצליחים להשיג את המקום הרביעי, יכול להיות שהם לא ישיגו מקום רביעי, ישיגו מקום חמישי ואנחנו רביעי, ולא יאשרו לנו, זה הכל תלוי לדעתי במה יקרה בסוף העונה לגבי אירופה, זה משחק פה משחק מאוד משמעותי לגבי, אני חושב לנתניה הכי הרבה מבין השלוש שרצות לאירופה.
תשמע, אני מאוד אוהב את מכבי נתניה, אני חושב שהיא קבוצה מרגשת, בני למסע שם עבודה מדהימה, והלוואי והם ישמרו על הסגל הקיים, כי אני חושב שהיא קבוצה מאוד חשובה לליגה, וזו קבוצה שכיף, שאתה יודע, שלא ראת הגדולות בעיניים, רוב הקבוצות שלנו בליגה, אתה יודע, מגיעות למשחקים נגד מכבי תל אביב, נגד מכבי חיפה, נגד הפועל באר שבע, ושמות 10 שחקנים ברחבה, ועוד אחד שאולי יעשה גול, בחצי שלנו, וככה הם משחקים, ואתה רואה את מכבי נתניה ובאה ומסתכלת בלבן של העיניים הגדולות, ולא מפחדת ועושה הכל כדי לנצח, ואני מאוד מעריץ כדורגל כזה.
טוב, אז בואו נעבור למשחק השלישי שלנו בפלייאוף העליון, משחק של בני סכנין נגד הפועל באר שבע. מי לדעתכם באתה יותר בדלי? כי יש פה באמת השאלה הזו, בני סכנין הקבוצה היחידה עדיין דרך אגב בפלייאוף שעוד לא ניצחה, מצד אחד, מהצד השני הפועל באר שבע לא מצליחה לסמצם את הפער, הפועל באר שבע לא מצליחה לקחת את המתנות שנותנים לעונה, היא לא מצליחה לחזור למאבק, מי באתה יותר בדלי?
אני חושב שברדה באת בדלי, זה לדעתי, הוא עלה, תשמע, הוא עלה עם 11, שזה אפילו... אתה יודע, זה לא נעים לעלות ככה, זה לא נעים לגבי האוהדים, בוא, עם כל הכבוד, אתה יודע, מבחינת אוהדים, כל עוד יש סיכוי לרוץ לאליפות, אנחנו נרוץ לאליפות, והוא ממש פה יציר בגלוי, שהוא לא הולך לרוץ לאליפות, ואני מעניין אותי רק הגביע כרגע, לא מעניין אותי אליפות, אני רוצה לשמור את כולם קשירים לגביע, מבחינתי שגם עוד, גם אם ידחו את הגביע בעוד חודש, אז אני אעלה הרכב מחליף בכל המשחקים שיקרו עד הגמר גביע המדינה.
סלח לי, אבל זה גישה מאוד לוזרית.
מאוד, זה מה שאני אומר, אני חושב שהוא הבועד בדלי המרכזי פה, סכנין פה היא בכלל, לדעתי, סכנין פה לא פקטור בסיטואציה, אני חושב שזה נטו, בר, נטו, נטו, לא יודע, לקרוא לזה זלזול, לקרוא לזה ויתור, אני אפילו לא יודע איך לקרוא לזה.
איפה ראית את זה? בפנדל של סכנין, בפנדל, שמה שקרה הכתיעו, ואתה רואה שבמקום שיש שם מאבק על כדור חוזר, שלושה שחקנים של סכנין, היו ראשונים לכדור, בסוף מלמד כבש, אבל פשוט הזיה, ושם אתה רואה את רוח המאמן, נחה על השחקנים, של כאילו, אז שטויות, אז לא ניקח פה 3 נקודות, במקום לפתוח את מאבק האליפות, לרדת 4 הפרש, ולהגיד לשחקנים, מה זה גביע? אני רוצה עם וגם.
צודק, צודק ב-1000%.
הם יצאו נאיבים בטירוף, ואני חושב שבאמת כאילו, בסופו של דבר בוא, הקבוצה של באר שבע היא לא קבוצה גדולה, והיא קבוצה די בינונית, אם נגיד את האמת, ואני כאילו, קודם כל, אני מניח שיהיו שם שינויים לקראת שנה הבאה, גם בעמדת המאמן, אני לא רואה את ברדה נשאר, ואני לא רואה את מליקסון ממשיך כעוזר מאמן, הם יהיו שניהם חזרה, שניהם עוזרי מאמן, ויביאו שם דמות, שלדעתי, אם אתה שואל אותי, במידה וקרסטייץ' לא ממשיך במכבי, אלונה תרים לו טלפון.
אנחנו גם אמרנו על זה. כן, אנחנו גם אמרנו על זה. גם אנחנו ראינו את הסיטואציה המסוימת הזאת, אני גם חושב שזה יכול לקרות, וזה מאוד ריאלי. היא רוצה מאמן שכבר מכיר את הליגה, קרסטייץ' מכיר את הליגה, קרסטייץ' כבר הספיק להבין מה אמור מי, הוא גם ידע לדבר אליפות, קרסטייץ', בואו נשים את הדברים על השולחן, הוא ידע לדבר אליפות, וזה מה שאלונה רוצה בסופו של יום, פלוס כדורגל שמח, מה שלא קרה עד היום, אונה.
תראה, אם אנחנו מדברים קצת נתונים, אז בוא תבין כאילו כמה המצב של באר שבע היה גרוע, שויטור הגיע לאחר הרבה מצבים, שתי מצבים היו לו שתיים למסגרת, זה פשוט כאילו מבחינתי הזוי, ואחריו זה אל חמיד עם ניסיון אחד למסגרת מתוך 2, מבחינת החזקה בכדור, אז טוב, ראינו את השליטה האופטית של באר שבע, שבממוצע הכללי זה היה 60-40, כשבחצי הראשון זה היה 57-43, מחצית השנייה 62% מול 38% של סכנין.
גם בוא נשים אבל רגע את הדברים על השולחן, בני סכנין בעל להוציא פה טק או לגנוב את הניצחון הזה של הפנדל.
בדיוק בגלל זה אני אומר שהיא לא בעתה בדלי, בוא, הם לא ניסו לשחק כדורגל, וקבוצה שרוצה באמת לרוץ לאנשהו או לעשות איזה משהו תחרותי, לא נראית ככה, לא משחקת ככה. אני חושב שזה המשחק, אני כמעט בטוח שזה המשחק שבאר שבע שלטה בו, אני תכף אבדוק בלייב, אבל זה כמעט בטוח שזה המשחק שבאר שבע שלטה בו הכי הרבה בכדור, שזה קבוצה שלא מחזיקה בכדור, זה לא קבוצה שרוצה לצאת, להחזיק בכדור ורוצה יותר לצאת למעברים. באר שבע הגיע ל-13 בעיטות לשער, סכנין הגיע ל-6-3 למסגרת עם XG יחסי טוב, אפילו כמעט כמו באר שבע, אבל בוא, הם לא באו לשחק כדורגל, ובגלל זה, וזה לא קבוצה ש, עם כל הכבוד, זה לא קבוצה שיכולה לרוץ לכלום שהיא נראית ככה.
היתרון של סכנין באמת העונה זה אמצע מאוד חזק, אמצע שכולל את גנאים ואת קיאל ואת קאבה וגנטוס שם, יחד עם, אתה יודע, שוקרני לפעמים, זה באמת אמצע מאוד אגרסיבי, שהרבה פעמים מנצח להם משחקים, הרבה פעמים מחזיק אותם עם הראש מעל המים, כי זה קבוצה פשוט חזקה פיזית, יש להם את אברהים הקונטה, שהוא זר מעולה לדעתי, תוסיף לו את ארי מורה, אני חושב שהם פגעו בינגו עם הזרים העונה, ואנחנו רואים גם את המקום שלהם, אתה יודע, זה לא סתם הם נמצאים שם.
אבל בסופו של יום הם הגיעו לשם, וזה נראה שמאז הם די הלכו לים, למרות שסילבס...
ספיק להם, ספיק להם.
אז סילבס בתחילת הפלייאוף אמר, בוא, אני גם רוצה קצת מהפסטיבל של נתניה ועוד 13 שהיה פה, שנתניה רץ לתקופה של 14-15 משחקים בלי הפסד, וסילבס אמר, אני גם רוצה את זה, כי גם אנחנו ככה, וגם אנחנו עושים פה קצב יפה, ומאז כאילו פשוט, בני סכנין, מה, במשחק הזה, זה כבר המשחק השני שלה בפלייאוף, שהיא לא מצליחה לייצר מסירת מפתח אחת, זה קרה גם מול באר שבע, זה קרה גם מול מכבי חיפה, בפעם האחרונה שהם נפגשו, זה, אין פה באמת איזשהו רצון לנסות להשיג את המקום באירופה, אני לא יודע מה קורה שם, אני לא מצליח להבין גם את הגישה הזו.
סילבס יכול לחלום על להיות נתניה, הוא לא משחק את הכדורגל של נתניה, אין לו את השחקנים שיש לנתניה, זה שהוא רוצה וזה שהוא מציר זה יפה, אבל בוא נשים את הדברים תכלס על השולחן, סכנין זה הקבוצה שמבזבזת הכי הרבה זמן בליגה. עכשיו, יותר מזה...
מה שהביא לצהוב חמישי לגדמוס, כנראה צהוב חמישי, גם פה יש שערוריית שיפור אותו עוד פעם, צריך לבדוק את זה, אבל כן.
אתה יודע, יש עכשיו גם היה עם שון גולדברג בחיפה, שהיה לו צהוב חמישי, היה לו צהוב חמישי במשחק גביע, בדרבי.
וואלה.
כן, אבל ההתאחדות, ההתאחדות הייתה, היה לה טעות ברישום, אתה מבין? ואז מכבי חיפה אמרו להתאחדות, אבל אתם לא רשמתם, אתם לא אמרתם. ההתאחדות אמרה לה מצידה, לא, אבל צריך להיות גם רישום של הקבוצות. ככה מתנהל הכדורגל שלנו, אתה מבין?
על ראש הגנב.
על ראש הגנב.
על ראש הגנב. כן, אז כמו שבאת להגיד, נסכנו לבזבז את הכי הרבה זמן בליגה, אני גם חושב כמוך, הם לא צריכים להיות חלק מהפסטיבל הזה, הם לא צריכים להיות שם.
הם לא ראויים לשם.
כן, כן, למרות שעוד פעם, שוב, עונה גדולה שלהם, עונה מעולה שלהם, עונה מעל הציפיות אני מאמין.
לגמרי.
אבל פה כנראה שזה ייגמר, ואם הם ישיגו מקום לאירופה זה יהיה נס בעיניי.
כן. לגמרי, אני חושב ששוב, מגיע לנתניה הרבה יותר כאילו להגיע לשם, אני חושב שנתניה גם, בייחוד כשדיברנו על השחרור שחקנים וזה, אז אם נתניה באמת יהיה לה עוד דרייב להשאיר את השחקנים אצלה, ומי יודע, כבר ראינו קמפיינים לא רעים של קבוצות, אנחנו זוכרים אז את מכבי פתח תקווה עם פרטיזן בלגרד, שנתנו להם חמישייה, מי יודע, אולי נתניה תיתן לנו איזה עונה אירופית, חמה בקונפרנס.
טוב, אז בדקתי פה בלייב, אין קבוצה ש... יש כמה משחקים שבאר שבע שלטה בכדור קצת יותר מאתמול, אבל אין קבוצה עד מקום 12, כאילו בוא נגיד שזה ביתר ירושלים, מכבי פתח תקווה, הפועל ירושלים ונוף גליל, ארבעת האחרונות שהיא שלטה יותר מזה. כאילו כל מי שמעל זה, היא שלטה פחות מ-60%.
טוב, זה כן, זה פשוט עונה על הגדרה של אמבל שריקה לכנראה על טק או לגנוב את הניצחון. טוב, אם הזכרת פה... אם אלעד הזכרת פה את ארבע האחרונות, אז בוא נצלול ישר לפלייאוף התחתון, ונדבר על הדרבי הירושלמי, הפועל ירושלים נגד ביתר ירושלים. מה היה לנו שם? היה לנו שם אדום של אלו ג'יהו, מה דעתכם על האדום דרך אגב?
ספק קשה.
עם אלעד.
אבל... נראה לי שההודעה העיקרית בכל המשחק הזה שביתר נקודה מהישארות, ביתר צריכה נקודה אחת כדי להישאר בליגה, שזה קצת מקל עליהם אחרי העונה הקשוחה שהם עברו.
אני חושב שזה היה, כן, זה היה עונה מאוד קשה, אבל מהרגע שבאמת, הסיפור הוא שהגיע מאמן, ברגע שהגיע מאמן זה נראה אחרת, בוא כדורגל קצת פחות טוב, יותר טוב, אתה יודע, בכל זאת יש שם המון משקעים, אבל ברגע שהגיע מאמן נורמלי, מאמן שהוא בתפקיד שלו מאמן, ואני כמעט בטוח שכל מאמן שהיה מגיע לשם, עושה, זה אותו סיפור, כי הסגל שם הוא באמת, בוא, הוא מעל הקבוצות האלה, עם כל הכבוד, ואתה יודע, ויש לך גם את הקהל של ביתר, יש לך את כל הכלים, בוא נגיד, ללא להישאר בליגה, ועוד בעונה כזאת, שבאמת השלושה האלה, שמסרבות לעלות מעל הקו האדום, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים, מסרבות נצח, וברגע שהם, שזה נראה ככה, זה הרבה יותר קל, זה הרבה יותר קל לייצב.
דרך אגב, מעניין אותי לדעת, אולי אתם יודעים, האם זה תקדים שיוסי אבוקסיס מאמן מושאל? האם הוא המאמן המושאל הראשון שיש בארץ?
זה מעניין לבדוק את זה.
כן, זה נכון.
בסופו של יום עונה באה, הוא חוזר לבני יהודה, יש לו חוזה שם. אז זה באמת מעניין לראות את זה, אם יש מישהו, גם במאזינים שלנו, גם אתם פה שאיתי, יכולים לבדוק את זה, זה יהיה לנו מעולה, כי אני לא זוכר מאמן שהיה פעם מושאל, ומהמאמן אחד נעבור בקצרה למאמן השני, ומשם נמשיך רגע לשאר המשחקים שלנו, הכוכב הראשי, זיו אריה עם הצהרה, אנחנו הולכים להשיג 9 מ-9, בשלושת המשחקים שנותרו.
תראה, אני מאוד מעריך את זיו אריה, שתדע, עם כל זה שהוא נחשב ליצן, הוא כיף לראות מאמנים כאלה, הוא חי את המשחק, הוא גם בא וברעיונות אחרי משחק הוא מדבר דוגרי, והוא לא מייפה את הדברים, וכשהוא אומר שאתם צריכים להפסיד, אז הם צריכים להפסיד, וראינו את הפועל ירושלים משחקת כדורגל טוב לאורך העונה, היו לה משחקים, גם נגד מכבי תל אביב, גם נגד מכבי חיפה, שאתה יודע, מכבי גנבה להם ניצחון בטדי בדקה 92. נגד מכבי חיפה בעשרה שחקנים, הם המשיכו לשחק כדורגל ולא התבטלו, ובכללי, כאילו, אני כן חושב, אני רוצה גם שהפועל ירושלים יישארו ליגה, גם בגלל המשחק שלהם, גם בגלל המאמן שלהם, אבל בעיקר בגלל הקהל שלהם. הם מוסיפים צבע לליגה, כיף שיש עוד דרבי בליגה. ומהבחינה הזאת, בניגוד לנגיד מכבי פתח תקווה, שאין להם קהל, בקבוצה מאפנה, באמת, כאילו, אני לא יכול לסבול אותם, אני כבר שנים לא יכול לסבול אותם, ואני ממש אשמח שהם ירדו ליגה. אני חושב שהפועל ירושלים באה ומשחקת כדורגל, והיא לא מתבטלת מול אף יריבה, ואני אוהב לראות את זה. אני מאוד אוהב לראות את זה. עכשיו, כאילו, אם אנחנו שוב מסתכלים על נתונים, אז לפני הנתונים, אני רוצה להגיד שיש להם גם שחקנים מאוד טובים, אם זה ברסקי, ואם זה חדידה, ואם זה בדש, הם שחקנים לגיטימיים לגמרי לקבוצת ליגת העל, ואני חושב שהפועל ירושלים שווה יותר מהסגל, שווה יותר נקודות מאיפה שהיא נמצאת היום, בדיוק בגלל הפספוסים הקטנים האלה, הנקודה פה והנקודה שם.
זה די משליך לפער הגדול שלהם, שאין להם חלוץ, כי כל החלוצים שיש להם, אם זה וויליאם אגדה, שהוא השני מבחינת XG בליגה, רק לדין דוד, והוא עם שישה שערים בסופו של יום, כשהוא אמור לספק 14 שערים לפי XG, או ברייטון אבקרה, ששוחרר בצעת אחרי שהגיע, ואו עידן שמש, שהיה החלוץ המוביל שלהם בעונה הקודם, מלך השערים של הליגה הלאומית, עזב כבר בינואר.
הוא גם היה מלך השערים שלהם העונה.
גם נכון, עד שהגדה החליף אותו עכשיו, והשאלה, לי קשה להבין את זה, אני מרגיש שהם לא יתקלמו עדיין לליגה הזו, ויכול להיות שדווקא ירידה ועלייה מחדש, כן תצליח לשקם אותה.
אני חושב שתקפה הם קיבלו, אני חושב שתקפה הם כן קיבלו, הם כן מבינים את זה, דרך אגב אני מסכים עם גל, אני לאורך כל העונה כבר אומר את זה, אני חושב שבסופו של דבר, כן אנחנו רואים מהם הרבה רעיונות טובים וחיוביות לגבי משחק, הם לא קבוצה שבאה ומסתגרת ומתפללת לאלוהים, וזה אני מאוד מתחבר לדברים של שניכם, אני פשוט חושב, אני חושב שזה קבוצה שניסתה לכבוש ולא יודעת איך לעשות את זה, וזה הסיפור שלהם, ואתה יודע, שאתה לא כובש, אז אתה מקבל גול, אין מה לעשות, אם יושטותי הוא לא דרך אגב, גם את זה אגדה יכל לקחת, עם כמה שאני ואתה עמית אוהבים אותו, הוא אשם פה בהרבה גולים שלהם, הרבה חוסר ניסיון שלו בשער,
ועוד כאילו זה קטע אפילו שיש לשוערים ניגרים לקבל פה גולים מצחיקים.
כן, זה זה כזה, ופשוט אני חושב ש אני חושב שאם הם יצליחו להינצל, אני לא חושב שנראה אותם שנה הבאה באמת במאבק הזה עד המחזור האחרון, אני חושב שכבר נראה את זה יותר בריא, כמו שדיברנו על זה אז, שבלאומית זה קרה להם.
בדיוק, אני לא חושב, סליחה שאני כזה, אני לא חושב שהם צריכים לרדת ליגה, כדי לעלות ולהיבנות מחדש, להפך, אם יהיה להם טעונה שנייה בליגה, הם יסתגלו לליגה, ואני חושב שהם יעשו עונה טובה יותר, כמובן שהם יצטרכו להתחזק גם במקומות הנכונים שם.
כן, ואני חושב שתשמע, הרבה בוא נגיד שזיו אריה, שעמית יודע כמה אהבה שלי אליו גדולה, ושהיה אהרון ביחד, אני חושב שהם עם כמה שהם תרמו למועדון הזה, גם בעונה שעברה, וגם זה שזיו מנסה לשחק כדורגל טוב, ובאמת מצליח ומדבר לעניין והכל, אני חושב שזה הרבה פעמים פוגע גם במנטלי של הקבוצה, אני חושב שזה הרבה פעמים פוגע בהם לראות את המאמן שלהם ככה, אתה יודע, לראות את המאמן שלך שבוע, כל שבוע בבובה של לילה מסתלבטים עליו, ובסופו של דבר זה דמות שהיא מאוד רצינית בחדר הלבשה, זה לא, זה מצחיק, אבל באמת זה
צודק, קשה להתייחס לזה ברצינות.
זה לא, זה קשה, ויש משחק פה עוד פעם, כל העניין המנטלי הזה, ושחקני הגנה צעירים, זה משהו שהוא מאוד קשה להתמודד איתו, ולמזלה של הפועל ירושלים, יש פה שתי קבוצות שתכף נדבר עליהן, שהן יותר חלשות, אבל מאוד קשה להתמודד עם זה.
אני חושב שבתור עונה ראשונה, גם של הפועל ירושלים וגם של נוף הגליל, זה עונות יחסית סבירות לקבוצות שעולות מהלאומית.
מבחינת מה?
מבחינת השטף משחק שלהם, גם נוף הגליל הרבה פעמים לא בא להתבטל בפני קבוצות.
זה מאז ברדה, זה מאז ברדה.
זה קרה מאז חילוף המאמנים.
כן, 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 מאז חילוף המאמנים, צודקים. אז אני אומר, הם לא באים להתבטל, ויש להם שחקנים מוכשרים בנוף הגליל. בר כהן שמושל ממכבי, הוא שחקן מעולה, וראינו אותו עושה לא מהצרות להגנות.
תשמור את זה לנוף הגליל, אנחנו ניגע בהם עוד מעט. בואו נשאר רגע באפול ירושלים, ביתר ירושלים, אנחנו רואים ביתר עומדת די גבוה, ביתר באמת ניסתה לתקוף פה, ניסתה ליזום, משהו שאנחנו לא רגילים לראות העונה מביתר בדרך כלל, אנחנו רגילים לראות אותה יותר על מתפרצות, פחות סומכת על ההגנה שלה, ודווקא הפעם אורן ביטון פה עם בישול, עם משחק מעולה שלו, חשוב לציין, אורל דגני היה חומה בלתי אווירה מהצד השני,
נזכר, נזכר מתי להיות חומה.
זהו, אני לא רציתי לענות על זה, אבל
זה הדרך
שלא הפך להיות חומה. הוא באמת היה במשחק טוב, אבל בסדר, כל הכבוד לו.
טוב, אתם רוצים להוסיף עוד משהו לדרבי, שאפשר להתקדם למשחק הבא?
אפשר להתקדם לדעתי, בסופו של דבר ברכות לביתר, שלדעתי הצליחה להישאר בליגה, אני חושב שאתה יודע, בתור עד הפועל אני חושב שזה מאוד חשוב, ובסופו של דבר זה מאוד כיף, שיש עוד, אתה יודע, תחרות בריאה בליגה נקרא לזה, עוד יריבות כזאת, וזהו, כל הכבוד להם בסך הכל, שבאמת הצליחו לשקם, באמת זה היה רכבת הרים, העונה הזאת, אתה יודע, אפילו בירידה שלנו, אני לא זוכר כאלה דברים, היה פה כל כך הרבה רגעים בעונה הזאת, שזה עזוי, וכל הכבוד להם, באמת, ואני שמח בשבילם.
אז בואו נעבור לקרב בין שתי המקומות האחרונים, בשני המקומות האחרונים בליגה, בין מכבי פתח תקווה להפועל נוף הגליל, נראה לי בתוצאה שהפתיע את כולנו.
אני ראיתי. מה ראיתי?
לדעתכם במכבי פתח תקווה מתגעגעת לקלינגר?
אני יכול להגיד לך שקלינגר לא מתגעגע להפועל.
זה בוודאות כנראה.
דרך אגב, בוא, אם כבר אנחנו הזכרנו את קלינגר, אני חושב שאם היינו מקבלים את קלינגר מחצית שנייה בדרבי, אנחנו לא היינו נראים ככה מהסיבה שפשוט 10 שחקנים היו מאחורה.
חד משמעית.
זה אפשר להגיד לטובתו, שבאמת לא, אולי היה מתבזה ככה לדעתי בדרבי, אבל מה זה מתגעגעים לקלינגר? תקשיב, בסופו של דבר...
תשמע, משחק בכורה של עומר גולן על הקווים. רביעה.
וראינו את זה. וראינו את זה.
כן, זה היה נראה ככה. זה היה נראה כמו קבוצה כל כך מבולבלת, שלא מבינה את הסיטואציה.
קבוצה קבועה, קבוצה חסרת, באמת, לא מצליחה להבין איפה היא נמצאת, מין קבוצת חלם כזו.
אני באמת מנסה להבין את החשיבה של לפטר את קלינגר, עזוב קלינגר, לפטר מאמן, לא משנה מי הוא, כמה נשאר, 3 משחקים?
עכשיו נשאר 3 משחקים.
אחרי המשחק הזה 3. אז 4 משחקים לסוף, לפטר מאמן, מה יקרה? מה זה ייתן? מה זה ייתן? מה קלינגר היה כל כך גרוע? מה אומר גולן עכשיו יביא שקלינגר לא יצליח להביא ב4 משחקים?
לא, תשמע, אומר גולן יש מערכת, אני מאמין שזה די נפל עליו כמו שזה נפל על יניב ברדה. אני לא חושב שהוא ביקש את התפקיד הזה, אני גם לא חושב שהוא ימשיך את התפקיד הזה.
לא, אני לא מאשים אותו, בדיוק, האצבע שלי זה לא אליו, האצבע שלי זה ללוזון.
זה המחשבה, אבל זה בדיוק, זה המחשבות של ההנהלה שהראש שם לא עובד, זה... ברגע שפיתרו שם את גיא לוזון והביאו את קלינגר, אז עוד אז הם לא רצו לפטר בכלל את גיא. אם גיא לא אומר להם, חבר'ה, תודה רבה, אני לא רוצה להתבזות, אז קלינגר בכלל לא מגיע. וזה שהם שמו את עומר גולן, כאילו בואו, אני אומר, תחשוב קצת, אין בעיה, יש עצבים די, הנה ראינו נגיד את שרצקי ואת דראפיץ', הרי שרצקי יכל לפטר אותו, אבל הוא הבין שחבר'ה, אנחנו נמצאים פה בסוף עונה, אין לי למה לפטר את המאמן, במיוחד כשאני במאבקי תחתית, במיוחד שזה קלינגר והוא מאמן עם ניסיון, עבר דבר או שניים בקריירת אימון שלו, ולהעמיד מסכן עומר גולן, להעמיד אותו על הקווים במשחק כזה קריטי, להמשך עונה כזאת קריטית, עם קטם ירידה שמרחף מעל הראש שלו, ועוד יאשימו אותו בסוף, כי הוא זה שירד איתם בפועל, זה חוסר מחשבה של לוזון. זה פשוט היה כואב לראות את זה. עכשיו, למכבי פתח תקווה יש קבוצה סבירה. לא קבוצה שאמורה לרדת ליגה, יש להם סגל
שחקנים. אין ספק בכלל, זו קבוצה...
אני בתור הפועל שפלייאוף עליון לוקח פה לפחות 3-4 שחקנים, לפחות.
זו קבוצה עם כישרונות, זו קבוצה שהצליחה גם להשאיר כמה שחקנים טובים, בטח ובטח בינואר, רופמייסטר ראינו אותו מגיע, וגם את עידו שחר,
שגיע
ממש בקצרה עוד מעט.
בנדה שהוא...
בנדה הגיע, אבו בקר דומביה. כן, יש פה קבוצה צעירה וכישרונית, כן, יש פה קבוצה שיכלה לעשות יותר מזה, אבל על תוות משלמים, הם שילמו עליהם מהקיץ. וכנראה ששם זה נגמר, כי ברגע שלא הביאו, אני לא אגיד מחליף ראוי, כי קשה להביא מחליף ראוי לעבדה, בטח קבוצה כמו מכבי פתח תקווה, שאין לה באמת יומרות כל כך גדולות, חוץ מלשבח ולמכור שחקנים.
גם בו אף מאמן, אבל אני מאמין שאף מאמן לא היה מוכן להגיע לשלושה, ארבעה מחזורים האלה, אתה יודע, במיוחד כשהם במאבקי תחתית, לך תדע, גם תראה את ליגה, מי צריך את זה על הראש שלו?
כן, אבל עמית, אתה זוכר מתי חרצתי את גורלם? ואני מדבר על זה פה כל שבוע? מהיום שקלינגר מונה, אני כל שבוע מזכיר את זה, ופשוט זה הכי בולט בעין, מהיום שקלינגר מונה, מכבי פתח תקווה ירדה ליגה, וזה לא אשמת קלינגר, זה אשמת החוסר חשיבה הזאת, זה גם אשמת קלינגר שהוא הסכים, לא אשמת קלינגר מקצועית, אבל החוסר חשיבה הזאת והחוסר, ששחקן בא במשבר, שמאמן בא במשבר, לקבוצה במשבר, ככה הדברים נראים, הם לא מצליחים לצח, הם לא מצליחים להוציא נקודות, ואני צריך לבדוק כמה זמן כבר הם מתחת לקו, וככה זה נראה, שההתנהלות שכונתית ושההתנהלות לא נכונה, בלי חשיבה באמת קדימה, ככה זה נראה.
וראינו גם את המקרה שלדעתי הוא תת רמה, ואני לא חושב שרואים דבר כזה בכלל בליגות, אני לא מדבר על הליגה המצרית, כן, אני מדבר פה על הליגות, גם לא הדרך זה, אפילו בסרביה אתה לא רואה דברים כאלה, שהבעלים מתאמת עוד שני עימות גופנים, המאמן. זה מבחינתי כאילו היה השיא, שאמרת אוקיי, שם זה מועדון שנמצא בבעיה מאוד עמוקה, והוא ירד ליגה.
זה רק חשוב לציין שמכבי פתח תקווה, עם זה שזה 4-0, לא הייתה במשחק רע, החזיקה 60% בכדור, בעתה 22 בעיטות לשער, אקסג'י של 1.96, הם לא היו במשחק כזה נורא.
בוא, כנראה שעם הפנדל של עידו שחר.
כן, הפנדל, אם הפנדל של עידו שחר, אבל זה דברים של מאמן, זה דברים של מאמן.
אבל גם חשוב להגיד, האקסג'י של כמעט שני שערים נובע גם מהשני פנדלים שהם קיבלו.
גם נכון.
בסופו של יום, אם אני לא טועה, XG של פנדל זה 0.75, אם אני לא טועה, אז זה בערך מה שהם קיבלו, והיה להם פעמיים, אני לא יודע אם יחשיבו את שניהם או לא, אבל כן יש פה...
עידו שחר בעט את שתי הפנדלים?
כן.
כן.
אז לא יחשיבו אחד, עידו שחר סיים עם XG של 0.86, עם 3 בעיטות לשער, אחד למסגרת, כנראה שזה היה פנדל, אבל יש פה, תשמע, הנה, למק בנדה עשה 5 בעיטות, 3 למסגרת, 0.41, שלב דניאל עשה אקסג'י של 0.76, עם 2 בעיטות, עם 3 בעיטות לשער, 2 למסגרת, הם כן, חוץ מהפנדל, הם כן הגיעו למצבים, ועמדו מאוד גבוה, אם תסתכל על מפת חום, מפת חום קצת עצויה, אבל עמדו מאוד גבוה, הם לא היו במשחק כזה רע, ואני חושב שפה נכנס העניין של מאמן, באמת, של לדעת לטייל את זה למשחק סבבה, ללא לקבל 4-0. זה הסיפור.
תראה, אני חושב שאנחנו מדברים פה המון על מכבי פתח תקווה, ואני חושב שברדה עשה פלאות בנוף הגליל, והוא בעצם אחראי על ההישארות שלהם בליגה.
אם יישארו,
כמובן, ואני מאמין שהם יישארו, אני גם מקווה שהם יישארו, קבוצה חביבת הזאת.
את מי אתה מוריד? אותם או את הפועל ירושלים?
תראה, בגלל הקהל, בגלל שזה גם ממש צפוני, אני אוריד אותך. באתי לפה לנסוע פעם בשנה לנוף הגליל.
ככה או ככה, נראה לי שנה הבאה אתה נוסע לגרין, אז...
כן, אה? אבל שוב, אנחנו רואים כאילו שיש להם שחקנים, דיברנו על זה, לא רואים, יש להם המון שחקנים יחסית מבוגרים, אבל מאוד מנוסים בליגת העל, אם זה חגי גולדנברג, שעבר כמה קבוצות, ואם זה ברקמן, שאומנם לא שיחק בליגת העל, הוא כבר מכיר את נוף הגליל, נוסיף להם את ג'ון אוגו שהגיע ונתן משחק, כאילו שתי משחקים אחורה רצו לזרוק אותו, אחרי המשחק האחרון הוא הוכיח שעדיין יש לו מה לתרום, ועומר פדידה שהוא שחקן, הוא פשוט שחקן מדהים, זה כאילו אני לא יודע איך כפר סבא שתה לעצמה לבטר עליו. כן, כנראה, כנראה שהוא לא רצה לשחק שם, והזכרנו את בר כהן,
נקטעת לנו טיפה, אז אני מעריך שהוא רצה לדבר על בר כהן ועל חליחל, שהם באמת שניהם, חליחל כבר יש קבוצה אחת בליגה, יהיה מעניין אם הוא יעשה את זה עוד פעם, הוא יש את זה קריית שמונה,
גול מצוין שלו דרך אגב,
גול מעולה, הוא חלוץ נהדר, והוא כבר יצא לחול, הוא עדיין חלק מקבוצה מחול, הוא משחק בנסה ביחד עם די הסבא, אז כן יהיה מעניין לראות מה קורה איתו בעונה הבאה. זהו גל, חזרת אלינו? אתה איתנו?
חזרתי אליכם, סליחה. אני אומר באמת השילוב של בר כהן.
כן, בר כהן, אתה איתנו?
כן, כן, אני איתכם. אני אומר השילוב של בר כהן וחליכה לצעירים, הכניסו שם זה, הביאו את קיזיטו ששיחק שנה שעברה בכפר סבא, הם בנו שם אחלה סגל, ושוב, זה יהיה כנראה אוהם או הפועל ירושלים ביחד עם מכבי פתח תקווה, שירדו ליגה, שתי הקבוצות הן קבוצות חביבות, קשה לי להגיד כאילו מי תרד.
אני דרך אגב אמרתי מההתחלה שנוף הגליל נשארים, מתחילת ה...
אני הפועל ירושלים. דיברנו, כן, עשינו את זה, נכון, עשינו את זה בגלגל וזה, לא?
כן. טוב, בואו נדבר רגע ממש בקצרה, כי אנחנו ממש לקראת סוף הפרק, על שני המשחקים האחרונים שנשארו לנו, קריית שמונה נגד הפועל חיפה, מחצית אחת הספיקה, נגמר שם 4-0, הרכב כל ישראלי לדראפיץ', אלישה מפסיד ומפוטר בסוף העונה, שזה גם מוזר, הודיעו על הפיתורים שלו כבר מעכשיו, לקראת סוף העונה, איך השחקנים הגיבו לזה, זה טיפה מעניין, יש לכם משהו להגיד על המשחק הזה?
כן, אני חושב שהשחקנים כבר לא מגיבים כמה זמן, זה לא בעיה.
של הפועל חיפה?
כן, הקבוצה שם לא מגיבה כבר תקופה, בסיטואציה, בקונסטלציה אחרת, היא גם יכלה להיות עוד יותר למטה, אם היא לא צוברת באמת.
זה קבוצה מפורקת, אתה יודע, אחרי שהוציאו להם את חנן ממן שם.
השאלה שלי היא, אם זה בגלל שהסגל רץ כל כך הרבה זמן, ולא מגיע להצלחות, יכול להיות שזה באמת בגלל זה?
האמת שקצת קשה להסביר מה שהולך שם, אני חושב שהם סבלו מהרבה פציעות השנה, והטרגדיה של חנן ממן, זה הכל קרה להם במהלך העונה, תשים לב שמהפציעה של טורג'מן, והטרגדיה של ממן, והפציעה של אולג'בולד, שם התחילה הירידה, הם היו בצבירת נקודות פסיכית בתחילת העונה, ואתה היית בטוח שבונה, אולי אנחנו נקבל פה איזה קריית שמונה חדשה, או אפרופו קריית שמונה, היה פרק מדהים עם סולארי, אם כבר, אבל היית בטוח שאתה מקבל פה אולי איזה משהו רענן ופרשי כזה, והרבה חוסר מזל ופציעות, ואלישה, כאילו, תשמע, הוא אחלה אלישה, כן, אבל כבר, אתה יודע, זה כבר לא שם, אנחנו רואים הרבה מאמנים צעירים עם חשיבות קצת יותר חדשות לצערי, וזהו, אני פשוט חושב שאתה יודע, הם ההגדרה הקלאסית של הלכו לים כבר לפני 3-4 חודשים, ועכשיו גם הפסידו את כל מה שקרה בגביע, אז עוד יותר לא מעניין אותם, ומהצד השני, קריית שמונה, תשמע, דראפיץ' זה, אם שרצקי יכול לדבר עד מחר, זה מדהים מה שהוא עשה בו, הוא לקח קבוצה במקום האחרון, שם אותה, אני חושב שהם
הם שתי נקודות רחוקים לסכנין, מהמקום השישי.
אני רוצה לראות כמה נקודות הם מהקו האדום, כי הוא לקח אותם בפלי אוף, הוא לקח אותם
במקום האחרון. 19 נקודות.
פסיכי.
כן, ובנוסף הם עם אותו הפרש שערים כמו של מכבי נתניה, שאנחנו רק מחמיאים פה למכבי נתניה, יש להם בדיוק אותו הפרש שערים, אז גם לדראפיץ' מגיעות פה מילים חמות, וכמובן למוציא לפועל שאני מריץ אותה פה לנשיאות כבר תקופה ארוכה איתמר שבירו, שאני חושב שהוא באמת חלוץ מעולה, הוא ימור שער במשחק הזה, אז הוא ממשיך להקפיץ את המניות שלו. גל, כמה מילים על המשחק הזה?
שוב, הפועל חיפה הגיעו למשחק הזה קבוצה מפורקת, האדום של תורג'מן בגביע, חנן ממן עם הפציעה הנוראית שהוא עבר, כמו שאלד אמר, זה קבוצה שכאילו, היא כל שנה, זה נראה שהם רצים 20 שנה עם אותם שחקנים, גל הראל ולירן סרדל וחנן ממן שהלך, חזר, ודור מלול, ואבא בהגנה, כאילו, תרעננו קצת, תביאו קצת, אתה יודע, איזה רענון, איזה שחקנים ישראלים צעירים שיכנסו לזה, הם נשארו מקובעים מאוד בשנה הזאת, הם לא הביאו את מתי הלויט, שבבני יהודה הוא לא הצליח, אז כאילו, אבל שוב, זה בעיה שאנחנו רואים המון, המון שנים בהפועל חיפה, וזה בעצם מאז שיואב כץ הגיע, שבואו, הבן אדם לא באמת משקיע במועדון, הבן אדם מנסה לסיים את השנה שלו כאיבן, וכואב, כי הפועל חיפה אני חושב שהיא הייתה מכבי נתניה של פעם, אם אתם זוכרים, הפועל חיפה הייתה משחקת את הכדורגל השמח, שהיינו אוהבים לראות והיינו אוהבים לזה, וכבר הרבה שנים הם לא מייצרים שום דבר חדש, זה תמיד מתנדנד בין הפלייאוף העליון לתחתון, כשבדרך כלל זה מסתיים גם בתחתון, במקום השישי, כשבמרץ הם כבר הולכים לים, הם לא ממשיכים לשחק, כי הם, אתה יודע, הם נקודה כזה מהפלייאוף, זה תמיד בשתי מחזורים האחרונים, הם מבינים שהם לא יהיו בפלייאוף העליון, אבל הם מספיק רחוקים מהירידת ליגה, וזה באמת מה שאלד אמר, שגורם להם אשכרה ללכת לים כבר במרץ.
ומכאן נעבור רגע למשחק האחרון שהיה לנו במחזור הזה, ממסמך אשדוד נגד הפועל חדרה, יותר נכון הפועל חדרה נגד ממסמך אשדוד, 3-2 לאשדוד, אשדוד נשארה בליגה סופית, חתום נאור, רן בן שמעון כבר מתכונן לעונה הבאה, קצת...
אם הוא יישאר
שם. אם הוא יישאר שם, חשוב להגיד, למרות שהיום כבר קיבלנו הודעה שאלון חזן יאמן את הנבחרת, אז כנראה שלשם הוא לא ילך, ומעניין כי האופציה היחידה שלו כרגע היא רק באר שבע, לא?
כן, וכבר אתה יודע שהייתה את הסגה הזאת של אלונה וג'קי ותשחרר לי ולא תשחרר לי, וזה היה שם, היה שם את כל הדיבור הזה, ועוד לפני שברחר חתם בחיפה, אז גם היה את הדיבור הזה של בן שמעון לחיפה. אני לא יודע מה קרה השנה לאשדוד ובן שמעון, כאילו זה היה בדרך כלל עם קבוצה מאוד אטרקטיבית ושכיף לראות, ויש להם סגל שחקנים מעולה, יש להם את זוהר זסנו ואת חמודי קנן, שהם שחקנים שכבר היום מדברים עליהם, שעתידים לעבור לקבוצות הגדולות בלא מעט כסף, והשנה הוא לא הצליח לחבר שם את הסגל.
אני חושב שזה נטו בגלל הזיבות שקרו לו בקיץ.
בדיוק, זה מה שבאתי להגיד, תסתכל על הסגל לעונה שעברה, תוסיף למה שאתה רואה היום, תוסיף גורדנה, תוסיף שלומי אזולאי, תוסיף דין דוד, תוסיף מי עוד עזב שם, רמזי ספורי, סגיב יחזקאל, תראה איזה שחקנים, איזה סגל, איזה סגל הם היו עונה שעברה, ושאתה לא קובע את הדברים, ואתה לא קובע מי נשאר ומי עוזב בתור המאמן. ככה זה נראה, אתה יודע, זה קבוצה ש... בכיף עם הדברים הקיימים שהיה להם עונה שעברה, העונה, עם המכבי נתניה לדעתי של העונה, אם הכל היה נשאר כמו שהוא אפילו, לא מדבר איתך אפילו על לחזק.
אני חושב שכאילו, יותר מדי, אני חושב שזה יתקבל גם בהבנה אצל ג'קי, אצל ג'קי בן זקן, שקבוצה נראית ככה, נטו מהסיבה שכאילו, מחר לך את כל הסרט, תתמודד עם מה שיש כרגע, והוא הצליח בסופו של יום, הוא הצליח, אני לא חושב שהציפיות היו פה יותר מדי גבוהות, וזהו, עונה הבאה עוד פעם, זה אקזיט על השחקנים.
בדיוק, זה המטרה של ג'קי בן זקן בסופו של דבר.
זה המועדון, לא סתם, אתה יודע, יש את המחאות קהל שלהם, וזה כבר המון זמן, ופתחו הרבה, זה הדיבור הכי גדול באשדוד, שכאילו, אתה יודע, לא, אין אפילו ניסיון להיות, זה הכי גרוע בליגה אצל אשדוד, זה הכי בולט, אין אפילו ניסיון טיפה, אתה יודע, מלא פתח תקווה, כי היא מנסה לגדל את הצעירים ולמכור אותם באקזיט לחול. אשדוד גם את זה, לא מעניין אותם, מי שתיקח את השחקנים כמה שיותר מהר. אין פה שום ניסיון.
זה לא כמה שיותר מהר, זה מי שתשלם הכי הרבה.
כן, כן, מי שתשלם הכי, כן, מי שתשלם הכי הרבה, פשוט תיקחו ומהר, ולא יודע, כאילו, אין מה להגיד על אשדוד, ודרך אגב, אנחנו קרובים לראות את זה, אם כבר הצד השני, אנחנו קרובים לראות את זה עונה הבאה בחדרה, זה גם קרוב לשם, אנחנו כבר שומעים על הרבה מאוד שחקנים שיכולים לעזוב, והם גם בדרך לשם, וזה יהיה עונה יותר קשה לדעתי לחדרה מאשר כל העונות הטובות שהיה לה פה בליגת העל מאז שהיא עלתה. לדעתי אנחנו הולכים לצפות עונה קשה של הפועל חדרה בעונה הבאה.
אוקיי, היופי פה שאומרים את זה בעונה, ובסופו של יום הם מצליחים כן איכשהו להיאבק על הפלייאוף העליון.
שנה שעברה הם היו בפלייאוף העליון, שזה היה...
הם עשו נראה לי בחמש שנים שלוש פלייאוף עליון, משהו כזה... כמעט שתיים או שלוש.
אם אני לא תהיה עונה, כן, עונה לא. אז זה בערך הלוז אצלם.
כן, שנה הבאה הם שמה.
אז כנראה ששנה הבאה הם שמה, למרות כל מה שקורה.
אני לא חושב, כי אנחנו הולכים לראות באמת גל עזיבות מטורף מהפועל חדרה. אנחנו הולכים לראות גל עזיבות גדול מאוד, לדעתי.
טוב, יהיה מעניין. אתם רוצים להגיד עוד משהו על המשחק הזה?
על זה מה יש להגיד?
לא יודע. ליאור פרידה עם צמד בישולים. רובי לבקוביץ' וכל הסוגיה, אבל אם לא, אז...
רובי לא שיחק, נכון?
רובי לא שיחק, עדיין בנצ'יק עמד בשער. עמד בשער. אז זהו, אז טוב, נראה לי שאפשר לסכן את הפרק, אז תודה רבה, קודם כל תודה רבה לגל, על זה שהוא הסכים לבוא ולהיות איתנו.
תודה לכם.
פודקאסט אנליסטים, מכבי תל אביב, אז מי שלא מאזין, גם אם הוא איש מקצוע, גם אם הוא איש מקצוע שרוצה להאזין לפודקאסט מצליח ומושקע ומקצועי, קודם כל מקצועי, אז אנליסטים מכבי תל אביב, גל בן ג'ויה,
תודה רבה
לך אלעד, תודה רבה לכם,
גדול,
אני שמח מאוד, אתה מוזמן תמיד, ותודה רבה גם לכל המאזינים ולכל הקוראים שלנו, ואני מזכיר עוד פעם, אם אתם רוצים להצטרף אלינו להיות חלק מהמשפחה הזו שנקרא דסק הכדורגל, ולהיות חלק מהדף, מהטלגרם, הפייסבוק, מהפודקאסט שלנו, אז אתם יכולים לפנות אליי, לאלעד, לניסים ולשי ואוידן, אנחנו מחפשים חסות, אתם מוזמנים להיות חלק מאיתנו, אז כאן נגמר פרק 51, למי שלא הזין בפרק הקודם, היה עם דוד סולארי, על עונת האליפות, עשור לאליפות של קריית שמונה.
פרק מעולה.
אני שמח, איזה כיף. ומפה נסיים, אז תעשו טוב.